בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב מאוד. שלום לכם גבירותיי ורבותיי, מקווה שאתם בטוב, אני טיפה מקורר, אפלה ופלה, כנראה שנדבקתי בווירוס מסתורי שקיומו לא הוכח. כך או אחרת, נעשה שידור קצר אחרי כמה ימים שלא נכחתי במרשתת. כל פעם שאני שם איזה שיר, אחרי זה השידור נחסם בפייסבוק. אני לא מתפלא, אבל אני מנסה להבין איך לעבור את השטות הזאת, איזה שיר לשים. לא יודע, בוא נשים את זה. טוב, זה לא באמת היה שיר, אז נשים את זה.
You see, Israel doesn't need half good doctors to come with needles that we had for 2,000 years needles. We need people to come, the good doctors, and give us injections without us knowing. And also the whole world. The world doesn't want injections with a needle. The world wants an injection with a hug, with a kiss, with good words. And especially our children. You know, we don't need teachers who tell the children, sit straight, make your homework, have good marks, comb your hair. We don't need that. We need our children to have teachers who give them strength and courage and tell them how beautiful the world is, how beautiful they are. And there has to be a beautiful world.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב, כפי שאמרתי, ואכן מגיע לכולנו חודש טוב מאוד, לא סתם טוב, אלא מאוד. ממש לא עוד הרבה זמן, פורים, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אז אנחנו מצווים לשמוח, אתם מבינים? ויש כאן אתגר, כי דווקא בתקופה, כאילו על מה אני אשמח? מה שקורה כאן? אבל בתוך כל דבר יש איזשהו ניצוץ. מתוך כל דבר אפשר לצמוח, אפשר לגדול. ואנחנו מצווים לשמוח גם בתקופות כאלה, מה לעשות? הרי בינינו, אפילו כמה שזה נשמע מוזר, נראה לי, לא הייתי שם ולא רוצה להיות, אבל אפילו בשואה, בטח שחקו פה ושם, לא? למרות שזה קשה. כמה דברים לי אליכם, קודם כל נתחיל מזה, אני טיפה מקורר, אני שותה מי כסף, אני אגרגר לכם בשידור חי. אוקיי. נדבקתי בווירוס, כנראה מרוק טיפתי, והחלטתי שאני אתחיל ללכת עם מסכות, כדי לא להדביק אחרים, ולאפשר לעצמי לנשום יותר פחמן דו-חמצני. הבנתי שיש הרבה ממנו בעולם, אז אם אני אנשום יותר, אז יהיה פחות בעולם. זה קצת מזכיר לי את דוח ועדת מחקר של הכנסת על יתרונות או ההשלכות הסביבתיות של ההפלרה, ושם בדוח הזה מצוין שבזכות ההפלרה קטן הצורך להטמין את הפסולת, פסולת הדשנים התעשייתית, קטן הצורך להטמין אותה באדמה, תודה סגי, ולכן ההפלרה טובה לסביבה, כי קטן הצורך להטמין אותה באדמה, את הפסולת הזאת. מה שלא כתוב שם, אבל אפשר להקיש מזה, למה זה טוב לאדמה או לסביבה? כי זה מוטמן אצלנו בגוף. אז אולי עכשיו אין הפלרה, ואולי יש רק במפעלי התפלה, שם אולי רק מכניסים את ההפלרה. כך או אחרת, תודה רבה לכל המברכים, כך או אחרת, אם אני חוזר למה שאמרתי, אולי אני צריך להתחיל ללכת עם מסכות, בשביל לנשום יותר פחמן דו-חמצני, וכך קטן הצורך לשלם מס פחמן. זאת אומרת, אם אני אלך עם מסכה, אולי אני אחסוך לי את מס הפחמן המתוכנן. בכל אופן, הבנתם את ההומור הלא מצחיק, אבל בכל אופן, נמשיך. כמה דברים לי אליכם, ברשותכם, שידור לא ארוך, יש לי פה כמה עניינים, הלך לי המקפיא, יש לי כמה דברים לעשות. נתחיל מזה, סופש הקרוב, יום חמישי הקרוב, סדנת ביו-הקינג יוצאת לדרך. נותרו עדיין כמה מקומות, אז אתם מוזמנים להירשם. האמת שביום שלישי שעבר אמרתי שאני ארים את המחיר, נו, ואתם יודעים, אני כזה רך יחסית, עוד לא הרמתי את המחיר, עדיין מי שיכול להירשם עדיין ישיג או יירשם לסדנה ב-1800 שקלים, כולל הכל, כולל אירוח, כולל מזון, כולל כל העניינים. אז אני חושב שאני ארים את המחיר הערב, אבל אולי לא, אני לא יודע. נראה. לכם בכל אופן יש הזדמנות להירשם עדיין ב-1800 שקלים, שזה המחיר במחירה המוקדמת, ובדרך כלל אני באמת מרים את המחיר, אבל פשוט לא עשיתי את זה עוד, לא יודע למה, פשוט לא עשיתי. אז האמת סגי עוד לא אכלתי פרי. בדרך כלל אני אוכל, אתה יודע, מתחיל עם פירות הדר, עובר קצת לפרסמון, אולי בננה, כזה. אוקיי, אז מי שבעניין, ובימים האחרונים נרשמו עוד כמה אנשים, אז אני אומר, נותרו עוד כמה מקומות, לא הרבה, אבל יש עוד כמה מקומות, אז אתם מוזמנים להירשם, ואני כרגע משאיר, כפי שאמרתי, את המחיר כמות שהוא. כן, שנייה. הביאו לי משלוח של צ'אגה, נכון? אגב, גם בעקבות הכמה שניות כערות קריסטל שהשמעתי עכשיו, יכולים לעצור לי את השידור, כי הקטע הזה הוא מהאלבום שלי, של כאילו שלי ושל עמית, מהכערות, אלבום שיוצאנו לפני כמה שנים טובות. אז יכול להיות שזה יזוהה, כי רשמתי אותו בטיפשותי, אפשר לומר, רשמתי אותו באקום. בכל אופן, תדמיינו מדבקה מלנין מצ'אגה. אורייט. תות אמרת, תות, לא אכלתי תות דווקא, אבל יש. בואו נראה את זה. Stop screen share. Present share screen, בואו נראה את זה. אוקיי, זה סרטון שהוצאתי לפני, נגיד, 6 שנים, לא יודע, קשה לי להעריך, אני לא יודע מתי, כי פשוט העליתי אותו. בואו נראה, אז חוץ מזה שאני אומר שם לקראת הסוף, ש כדור הארץ, ושוב, אז לא הייתי מונח גם בקטע הזה של צורת העולם, אז אתם יכולים לשפוט אותי, זה לא באמת מעניין. בואו נשמע את זה, סרטון שחלק מביו-האקינג שהוצאתי, אני חושב ב-2016, אולי 2017, אולי 2018, אני לא זוכר מתי. בואו נראה אותו רגע. היי, בוקר טוב. 60 שניות בערך על למה מחבקי עצים צודקים. תראו איזה יופי. אנחנו אוהבים לפעמים לצחוק על מחבקי עצים, זה הפך למין ביטוי כזה. הייתם מאמינים שהם צודקים ברמה המדעית, הפיזיקלית? תראו מה קורה. עצים כבר ידוע שסופגים אליהם קרינה. אבל גם אם יש לנו קרינה בגוף או חשמל סטטי, העץ יפרוק את זה, הוא יעריק את הגוף. איך זה נעשה? מה שאנחנו רואים למעלה בעץ, זה רק שליש ממה שיש לו למטה. כל העצים מחוברים לעומק האדמה, שידוע שהיא מקרקעת, ולכן כשאנחנו נוגעים בעץ, אנחנו בעצם יוצרים הערקה מעולה לגוף אל תוך האדמה. אז גם אם אתם בעיר, עם נעלי גומי, הולכים על מדרכות ואספלט, תיגעו בעץ, בכל הזדמנות. תחבקו או לא, זה עניין שלכם, אבל לגעת בעץ, ועדיף עם כמה שיותר חלקי גוף חשופים, מכאן בא הביטוי, מחבקי עצים, אתם בעצם תיצרו הערקה אל תוך כדור הארץ, ובסביבה עירונית, מלאת קרינה, זה לא רק שזה רצוי, זה חובה. שיהיה לכם שבוע נהדר. אלה היו 60 שניות בערך, למה מחבקי עצים צודקים? ביי ביי.
כן, אז למה אני שם את הסרטון הזה? כי פרסמתי הבוקר את זה, בואו נראה את זה. אוקיי, בואו נראה את זה.
The tree huggers were right. I love that it used to be a diss for like people that were hippies, right? Where it's like, oh, they're tree huggers. But now science is starting to show that hugging trees actually reduces levels of cortisol, which is highly connected to stress and reduces blood pressure.
חיבוק עצים מפחית את את ההורמון קורטיזול, שהוא הורמון הלחץ, אוקיי? Fight flight mode, זה קורטיזול, וגם מוריד לחץ דם. נמשיך.
Not only that, but it increases oxytocin as well, which is the same hormone that your body produces during moments of intimacy or emotional bonding. This dude's pretty awesome. He's called the hug doctor and he recommends that every day you need a minimum of 21 seconds either hugging a person or hugging a tree. And I know all of us have had experiences where you're out in nature, you're amongst the trees and something feels different. The trees literally recharge you. The Japanese actually call this Shinrin Yoku. It means forest bathing. Go look it up. The statistics, the data is amazing. Everything is energy. That doesn't stop with us. Trees will literally take your negative energy and replace it with positive energy. But listen to this. Did you know there's evidence that trees live in a constant state of like symbiosis? They communicate through their root system. This is possible due to something called mycelium that connects the trees. There's this massive neural network that happens underground. And trees will communicate with one another. If one tree needs nutrients, water, whatever it is, if it's under attack from insects, the other trees through the mycelium network will give the resources needed to make sure the other tree is healthy. They share resources, they share nutrients, they share whatever is needed to make sure that all trees can survive. How cool is that?
מישהו שאל, האם הקליפה של העץ יוצרת בידוד? זה כמו לשאול, האם האור שלנו מבודד אותנו מהסביבה? לא. זה האיבר הראשון שפוגש בסביבה. ולכן האור, או הביופילד, או האורה, שדה האנרגיה שלנו, הוא זה שמתקשר ראשון עם הסביבה. אז ממש לא בידוד, אדרבה, חיבור משמעותי. יכולתי לקרוא כאילו גם לשידור הזה, אמרתי לכם, אתם יודעים, על הקטע של החיבוק עצים, אבל מי זה מעניין? מה שהוא אומר כאן הבחור, והוא מוסיף על הקטע של החיבוק עצים, ועל הקטע של הסטרס, וזה גם אוקסיטוסין, כאילו ההורמון שבעצם כשאנחנו באינטימיות או מאוהבים, או בפיל גוד כזה, אז אנחנו משחררים את ההורמון הזה, וזה גם קורה מחיבוק עצים, והוא קצת הסביר על השפה או התקשורת שיש בין עצים, יש לי ספר אגב, התקשורת הסודית של עצים, שקנתה לי חמותי, היקרה, שתהיה, פה יש עליך תולה, זו תולה, תולה, אתה אגיד שלום? אז בתקשורת הזאת, חלק ממערכת התקשורת הזאת, או אם תרצו הווי-פיי, שזה בעצם לא ווי-פיי, זה חיבור חוטי, בין העצים, זה בעצם ממלכת הפטריות, או ממלכת התפטירים, וזה, מי שלמד על זה קצת, ממש קצת, יודע שפטריות או תפטירים, הם לא חיות ולא צמחים, זה משהו אחר לגמרי, והם מאפשרים בין היתר גם את התקשורת הזאת של העצים. עכשיו, זה לא רק הם, גם עלים מתקשרים, גם שורשים, אבל איך התקשורת הזאת נעשית, זה ממש המדע, שהמדע הציבורי לא רוצה לגעת בו. זוכרים, מציאות אחת, מציאות שנייה. הידע הזה שקשור לעצים ולתקשורת של הצמחים והתפטירים וכל זה, זה בעצם מחבר אותנו למציאות האחת של, של אלוהים, של בורא עולם, בורא כל העולמות. תקראו לו איך שאתם רוצים, לא נדון בזה כרגע, אבל זה מחבר אותנו לבריאה המופלאה הזאת, לממלכת החי, לממלכת הטבע וכדומה. אז יש בזה משהו מאוד, מאוד עוצמתי להתחבר למציאות הזאת של הבריאה, ולא למציאות שיוצרים לנו בני אדם, ארגונים, כתות, אחוות וכאלה. עוד משהו שאני רוצה להראות לכם שהגיע אליי, ומאוד אהבתי את זה, אבל לפני שאני אראה לכם את זה, אני רוצה רגע, רוצה רגע להזכיר לכם, אם תזכרו, לא יודע, שלפני כמה שנים, ב-2020, עשיתי שידור, אולי שניים, אני לא זוכר, ואמרתי שמשהו שהיה... לא בקונצנזוס, משהו אפשר לקרוא לו מהפכני, אבל לא באמת מהפכני. אמרתי שם את דעתי בנושא, ואני רוצה לחזור על מה שאמרתי אז, פחות או יותר לא ציטוט, כי אני לא זוכר בדיוק איך זה נאמר אז, בוא נראה איך זה יצא עכשיו. אבל מה שאמרתי אז, וקיבלתי על זה המון, מה שנקרא תפיחות על השכם, מכמה אנשים שאמרו, וואו, שי, עבורך, לבוא ולהגיד דבר כזה, זה מאוד עוצמתי, וזה מאוד מחזק את עם ישראל, ובטח ובטח כשאתה חילוני שבא לומר דבר כזה. ותכף אני אגיד לכם גם למה אני אומר את זה, את מה שעוד לא אמרתי. מה אמרתי אז? אמרתי שאתם יודעים, בכל הוויכוח הזה בין דתיים וחילונים, גיוס לצבא, לא גיוס לצבא, תתתה, למרות שכמובן כרגע המצב טיפה שונה מבחינת הצורך שלנו בכוח אדם, בכל מיני גזרות של החיים, מה שאמרתי אז, זה שאני לא נגד כל אלו שמתפללים על עם ישראל. אדרבה, אולי התפילות שלהם הרבה יותר חזקות מהרובים ומהטנקים ומהמטוסים ומכוח הזרוע ומכוחי ועוצם ידי של מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל וכדומה. בחודשים האחרונים מהשביעי באוקטובר ראינו בעצם כמה צבא הגנה לישראל לא בטוח שהוא, או בוא נגיד לא הוא, הצבא שלנו עשוי, בנוי מאיתנו, מהאנשים הטובים שאנחנו כאן, בעולם הזה, בארץ הזאת, אבל הקודקודים שעצרו את הצבא כדי שלא יגן על היישובים ויתקוף את המחבלים, אפשר לדבר על זה שעות ארוכות, וברור שמדברים על זה. אבל הנקודה הקטנה הזו, שתפילה עשויה להיות יותר חזקה מכוח זרוע, זה משהו שאמרתי אז לפני שנים, וזה התקבל עוד פעם בתמיהה אצל חלק, אבל בהמון אהדה אצל אחרים, כי אמרו שי, וואו, כאילו עוד פעם, עבור אדם חילוני לפחות במראה, לבוא ולהגיד דבר כזה, זה דורש ביצים, דורש קצת תעוזה. אני בא ואומר עוד פעם, יכול מאוד להיות שתפילות על ידי בחורי ישיבות, עוד פעם, ברור שאפשר לפתוח כל דבר כזה לדיון, אבל תפילות על ידי יהודים מאמינים, תפילות על ידי יהודים מאמינים, תפילות על עם ישראל, עשויות לעזור הרבה יותר, וכך התורה מראה לנו, וההיסטוריה שלנו מראה לנו, אוקיי? לעזור הרבה יותר מכוחי ועוצם ידי או כוח הזרוע. לא שצריך להגיד... או זה או זה, זה יכול ללכת ביחד, אבל לאלה יש את התפקיד הזה, ולאלה יש את התפקיד הזה, בואו נמצא את הדרך לאזן ביניהם. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? כי הבוקר ראיתי סרטון ממש קצר, של הבן של הרב עובדיה יוסף, אוקיי? וזיכרונו לברכה, וכאן יצחק יוסף, אם אני לא טועה, בוא נשמע רגע מה יש לו לומר, בסדר? בוא נשמע.
אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ. נהיה כרטיסים, הוא יקחנה שם אצל הסוכות שלו, נהיה שם אצל אונגווה, נהיה שם. אין דבר כזה, זה הוא מעמיד את המדינה. הם צריכים להבין את זה, כל החילונים האלו שלא מבינים את זה, הם צריכים להבין שבלי התורה, בלי הכוללים, בלי הישיבות, לא היה קיום, לא היה הצלחה לצבא. גם כך לא תמיד הצבא מצליח, נכון? ראינו איך הצבא הצליח בשמחת תורה בבוקר. ראינו כמה שעות שבאו פשטו וצחתו ועשו הכל, איפה הצבא היה. אבל מה שמצליחים הצבא, זה רק בזכות החיילים. סליחה, זכות בני תורה. החיילים מצליחים בזכות בני התורה. אבותיי, כל אחד צריך לומר את זה בגאווה. והגבל לא מודחי השם. כן, אנחנו עוסקים בתורה. התורה היא שמגינה עלינו. סיפרתי כמה פעמים פה על
אז עוד פעם, בשבילי לבוא ולומר דבר כזה, שאני כאילו באורח החיים שלי ובדיבור שלי, אני מייצג סוג של קבוצה מסוימת של אנשים, לבוא ולהגיד דבר כזה, זה כאילו קצת לשבור מוסכמות, וליצור איזשהו אולי עוד גשר לתקשורת בין קבוצות אנשים שונות שרואות דברים אחרת, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שהוא אמר, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שאני אמרתי, אי אפשר להתעלם ממה ששומר אותנו אולי כבר הרבה מאוד שנים על העם הזה. לכל מי שתוהה כמה צופים יש כרגע, יש כרגע בערך 80-90 צופים בשידור. אוקיי, אתם יודעים, משה פייגלין גם מדבר על זה, על הזהות היהודית. בלי זה, אנחנו יכולים ללכת לחיות באוגנדה, או באנגליה, או בספרד, או בפורטוגל, או בקוסטה ריקה, או בבולגריה, או ברומניה, או מה נשתנה? למה דווקא פה? אז אוקיי, זה פרוקסי של ארצות הברית, זה מדינת רוטשילד, זה מה שאתם רוצים, נכון, 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 אבל היסטוריה אמיתית, עם ראיות ארכיאולוגיות כאן בארץ ישראל, יש למחביר של אלפי שנים, לא 40 שנה, או 100 שנה, קרי עם פלסטיני. לא. היסטוריה אמיתית מתועדת עם ראיות, עם הוכחות, עם ממצאים ארכיאולוגיים, עם מקומות מגורים ויישובים יהודים, וטכנולוגיה וחקלאות וכן הלאה וכן הלאה. נמצאים פה כבר אלפי שנים. אי אפשר להתעלם מזה. וזה פה, וזה בהלימה לסיפור בתורה. אז כל מי שאומר לי עכשיו, באנו מאנונאקי, באנו מוואטאבר, אני לא יכול להתעסק עם זה, למרות שאני התעסקתי בזה לפני, לא יודע, 15 שנה, 14, 13 שנה, אני לא יכול להתעסק עם זה היום, כי אני אגיד לכם עוד פעם דבר מאוד פשוט. והיה וזה נכון, איך אתם מסבירים שאג'נדה שמקודמת היום בעולם, קרי, אג'נדה סטנית, הומוסקסואלית, פדופילית, של שליטה, הרג, דם, הקרבת קורבנות, סחר בילדים, ילדות, כאילו כל זה לא מגיע מאיתנו, מגיע מהזרם הגנוסטי, התיאוסופי, האילומינטי, אוקיי? והם מה שהם אומרים זה דבר מאוד פשוט, שימו לב, אלוהי התורה הוא החושך ולוציפר הוא האור. אם הם צודקים, אז העולם, כל התרללת הזאת לא אמורה להתרחש עכשיו, אבל זה האג'נדה שלהם שהם מקדמים, אז אם לוציפר הוא האור, what the fuck, מה קורה כאן? תחשבו רגע על זה, זה כמו שסיפרתי לכם, שמתוכם או מהם למדתי בכלל על זה שיש אלוהים, אוקיי? תחשבו על זה רגע. עכשיו, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני מפספס, אני רק בן אדם, אבל אני בא ובאמת אחרי שנים של לנסות להבין מה קורה כאן, ואני לא אומר שאני מבין, אבל כל הקטע הזה שבאנו מהאלים, ויש את אלוהי התורה, אלוהי העם ישראל, אוקיי? ויש אלילים, והוא אחד מהם, והם רבו ביניהם על שליטה, על כוח, על אזורי מחיה, גיאוגרפיים וכן הלאה. אני לא בא לשלול את זה, אני רק שואל שאלה מאוד פשוטה. יכול להיות שאתם צודקים, לא יודע. והיה ואתם צודקים, איך תסבירו את זה? שהרוע בעולם, באג'נדה הנוכחית, לא מגיע מסור מרע ועשה טוב, או סור מרע עשה טוב בקש שלום ורדפהו, לא מגיע מאהבת לרעך כמוך, לא מגיע מ-10 הדיברות. מגיע ממי שרוצה להפוך את זה, מגיע מהשבתאות, מגיע מהאילומינטיות, מגיע מהאג'נדה התיאוסופית, מאדם בלווצקי ואדם וייסאוף, וכל החבר'ה האלה, שמה שהם עשו זה הם הפכו את היוצרות, ואמרו לנו, אלוהי התורה הוא החושך, ולוציפר הוא האור, חרטה ברטה. אוקיי? אז משחקים לנו בראש, מה האמת? אני לא יודע, אנחנו בתוך תהליך, בדיוק כמו שאף אחד לא יודע, נכון? נכון. בגלל זה אני כן אצמד, בוא נגיד, אני כן אצמד לדברים שאני יודע. היו כאן, בארץ ישראל, רבתית, לא רק הנוכחית, בטח לא זאת שמקבצים אותנו אליה, קרי מצפון ודרום, היו כאן, חיו כאן, חייתה כאן, קהילה יהודית, עברית, ישראלית, משגשגת, לפני מדינת היהודים, לפני התאגיד הבנקאי של אופר, רוטשילד, וואלאבר, או ממלכת בריטניה. לפני זה, היו כאן חיים, קהילה עברית ישראלית, שחייתה ועשתה לטוב ולרע, חייתה כאן וקימה חיים ושגשגה. שוב, עם אויבים, יותר מלחמות, פחות מלחמות, whatever, זה ההיסטוריה שלנו, ויש לנו תיעוד לדברים האלה בתורה. אתם יכולים להביא לי גם מה עם הספרים החיצוניים? לא יודע, יש שם גם אמת. והאם התורה כולה אמת? לא יודע, לא יודע. אבל אני לא יכול להתעלם מהעובדות, הממצאים, הפיזיים שיש לנו כאן בארץ הזאת, לא באוגנדה, לא בספרד ולא בקוסטריקה. ומאידך, ממה ששאלתי קודם, איך יכול להיות שאם הם צודקים, אז האג'נדה שלהם היא פשוט אג'נדה רעה. אם לוציפר הוא האור, זה לא בדיוק אור. אוקיי, זה באמת רציתי להגיד. דבר נוסף שרציתי לומר, בוא נראה רגע, אני הולך ל... אוקיי, זה שמתי. שנייה. 72 אחרי ההכרזה של ביידן, ספינה ראשונה יצאה מבסיס, אני אשים את המסך, בסדר? שנייה. בניית הנמל בעזה, 72 אחרי החזה של ביידן, ספינה ראשונה יצאה מבסיס בווירג'יניה, עמוסה בציוד הנדסי לצורך בניית המזח ברצועה. בוא נראה עוד. שנייה. ממשל ביידן. פלישה בכסות הומניטריה. פורסם בערוץ של מיקי אבן. ביידן ברעיון ל-MSNBC, TTPPQ, STT, whatever. נתניהו טועה ופוגע בישראל בדרך שבה הוא מנהל את המלחמה, לא אסכים לעוד 30 אלף הרוגים, אין לי כוח לקרוא את הטמבל הזה, אבל רק שתראו, שמגיע לכאן כבר כוח אמריקאי, לא סוד, לא, אין פה הפתעה, כן? אז מי שחשב שלא, לא יכניסו צבא זר, בלה בלה בלה, יכול להיות שלא, והם באמת רק באים לבנות איזה מזח, אוקיי, יכול להיות. בואו נראה עוד משהו. פרסמה שושה זאבים המחופשים לסבתות. פנינו לאן? מפגש תושבי שטולה עם נציגי הרשות, ראש המועצה ומנהל החברה הכלכלית ונציגי ועד. יום ב' מחר. במלון פלאזה נוף הגליל. בין הנושאים, תקשיבו טוב, פינוי קולקטיבי לקראת שנת תשפ"א. רישום למוסדות חינוך, פיצויים לחקלאים, שיקום תשתיות ועתיד המושב. כולם מוזמנים. פינוי קולקטיבי. פינוי קולקטיבי. מרצון. אז כותבת על זה שושה, מפרקים את, אתם יודעים, אני אפסיק רגע את הזה, תראו אותי, אני יותר יפה מהתמונה הזאת, מפרקים את המדינה בהדרגה, תושבי המושבים בצפון מקבלים את ההודעה המחרידה הזו על פינוי קולקטיבי לקראת השנה הבאה, תושבים מדווחים שמקבלים הודעות שהמושבים יגורשו ויבנו במקום אחר, או שגם אותם ינסו לכנס במפלצות מגדלים בגטו עירוני. האם השיטה החדשה של גירוש ופירוק המדינה אחרי גירוש ימית וחבל סיני ואחרי גירוש חבל עזה כעת בעזרת טבח, הרסו ופרקו את המושבים בצפון ובדרום? אם אתם שואלים את דעתי, אז כל מי שיכול, שילך ויתיישב מחדש גם ביישובי העוטף וגם ביישובי הצפון, ולא יסכים לשום פינוי כזה, כי אין לזה סוף, ומדינה שמפרקת את הבתים של תושביה, תוך יצירת טבח, פאניקה והפחדות שונות ומשונות, מובילה אותנו לפירוק כללי של הכל. זה לא ייגמר בפירוק ובגירוש בצפון ובדרום, אל תשלו את עצמכם. בשנת 2013, ממשיכה שושה, חשף דוקטור אלון דן, חבר יקר, מאוניברסיטה העברית, הוא כבר לא שם, תוכנית בשם אג'נדה 21, שפורסמה אצלי באתר אהבה528.com, פעם ראשונה עם כל הכישורים, עליה חתמו 178 מדינות, על פי התוכנית האנושות כולה תיחלה במפלצות מגדלים והתיישבות הכפרית תאסר. התוכנית יארך 15 דקות, מהן יאסר עליך לצאת ללא רשות. הכל מתוך רצון להפוך את העולם לבית עבדים, אבל כדי שהעמים לא ימרדו, הזאבים יתחזו לסבתות ותאגז יוצא כמקלחת. הכל כביכול למענך ולטובתך, למאמר של דוקטור דן. שם כאן קישור. אז האם יש דבר כזה, תוכנית אג'נדה 21? יש. האם כתוב שם בדיוק מה שהקראתי או דברים אחרים שאולי הקראתי במהלך השנים? לא, צריך להקיש את זה מזה. כמו שאמרה דוקטור אימא לייבו. לא כתוב, שאל אותה חבר בשיחה שעשיתי, איפה כתוב, מחזיק את החוברת של אג'נדה 21, איפה כתוב כאן שינשלו אנשים מהאדמות שלהם? היא אומרת, לא כתוב את זה ככה, כי ישר זה יעורר התנגדות. אבל מה כתוב? שמירה על אזורי ספר או על אזורי כפר, ופינוי הטבע כי האדם פוגע בטבע. אותם בני זנונים, בני עבלה, פושעים, שכתבו את התוכנית הזאת, ואלה שמימנו אותם ומגבים אותם עד היום, קרי האום וארגוניו, קרי כל השוואבים ב-WEF, ובכלל כל הארגונים שיוצאים משוויץ, סיטי אוף לונדון, וושינגטון די-סי וואטיקן, מרכזי השליטה, פלוס אם תרצו ירושלים, אני בא להכניס אותה, או לא ירושלים, אבל האנשים שיושבים כאן, כל אלה בעצם יצרו תוכנית שכתובה בשפה פטלטלה, בשפה מתחכמת ומתוחכמת כדי שלא נזהה את המלכודות. אבל כשקוראים את זה ומזהים את המלכודות, מבינים. זה כמו אם תרצו פנסי הלדים ברחובות, נועדו להעיר, שאנשים לא ייפלו וקשישים לא ייפלו בלילה. איזה קשיש מסתובב בלילה ברחוב? אתם מבינים? אבל לנו, איזה יופי, דואגים לנו, פנס עם תאורה חזקה ושלא... שלא ניפול ברחוב בלילה. למה שניפול ברחוב בלילה? כמה כבר נופלים ברחוב בלילה? יותר נזק נעשה בטבח ומלחמות מאשר קשישים שנופלים ברחוב בלילה, כי לא היה להם מספיק תאורה בזמן שמה, הם יצאו לדיסקוטק, מה בדיוק קשיש עושה בלילה? בקיצור, הכל כתוב בצורה, זה קדמה, זה sustainable, זה חכם, זה פנסים חכמים, זה תקשורת חכמה, זה Wi-Fi, זה Bluetooth, נוכל, תוכלו למצוא חניה בקלות, תוכלו, זה הכל הכנה או תשתית שמכינים לערים של 15 דקות, או לשליטה בתוך הערים, או לכינוס יישובים, לתוך חיכוזי אוכלוסייה גדולים, וכן הלאה וכן הלאה. עוד דבר, כותב דוקטור לזלו בורוס, לזלו בורוס למי שלא יודע, הוא גם חבר והוא גם אוטוריטה בתחום, בוא נגיד בביו-האקינג, באחד מהתחומים של ביו-האקינג, שזה בעצם הפחתת דיטריום או דאוטריום, שזה איזוטופ של מימן. כשאתם שותים, אתן לכם דוגמה, עזבו רגע שותים. נגיד אתם אוכלים עכשיו אבוקדו, או שותים כפית, או שלוק שמן זית. בשמן זית יש PPM מאוד יחסית נמוך של דיטריום. זאת אומרת, גם אם אתם עכשיו שותים שמן זית או קוקוס, או שומן כבש, אוקיי, אז אתם מדברים על כל דבר שהוא שומן, יש בו פחות דיטריום, שזה איזוטופ של מימן. אם אכלתם עכשיו עלים ירוקים, יש בו פחות דיטריום. חלק מהתזונה, או מהרעיון של התזונה הקטוגנית, זה להפסיק להכניס מזון שיש לו כמות גבוהה של דיטריום, ולהתחיל להכניס מזון שיש לו כמות נמוכה יותר של דיטריום. אז דוקטור לזלו בורוס כתב, כתב עם עוד, אני אתפר אליכם את זה, אתם יודעים מה? והוא כתב, if you understand this paper of ours, you understand cellular energy production, performance and health. אני כתבתי, אני אשתף את המסך. לא, לא את זה, רגע, סליחה. share screen. All right. nice. אוקיי, אני כתבתי, זה מלזלו בורוס, מומחה בעל שם עולמי ואורך אקדמי של 4 מגזים למדע ידועים בעולם, והוא לגמרי איתנו, תכף אני אסביר. בנייר הזה הוא מסביר איך ביו-האקינג ותזונה קטוגנית מאפשרת טיפוס לאברסט ללא צורך בחמצן, זאת אומרת, לא בלי חמצן בכלל, אלא ללא תמיכה חיצונית בחמצן, כי כשמטפסים לגבהים גבוהים, האוויר דליל בחמצן, ואת צריך בלון חמצן, או צריך משהו שיחזק את הנשימה, אחרת לא תגיע לפסגה. בנייר הזה הוא מסביר איך ביוהקינג ותזונה קטוגנית מאפשרת טיפוס לאברסט ללא צורך בחמצן. למה? כי המיטוכונדריה בגוף מייצרות מספיק חמצן בהינתן התנאים הנכונים. מזון ומים ופחתי דיטריום תומכים ומגבירים אספקת אנרגיה, וזה ביוהקינג, רבותיי. דיוטר איום. המקומות לסדנה הקרובה והלילה יעלה המחיר. אולי, כפי שאמרתי קודם, אם אני אזכור. אז בוא רגע, נדבר, מה שכתוב פה זה summiting, כאילו מגיעים לפסגה של Mount Everest, in deuterium depleting nutritional ketosis without supplemental oxygen. זאת אומרת, בלי חמצן, או עזרה של החמצן, אפשר להגיע לפסגה גם בלי העזרה של החמצן. איך? על ידי, בוא נגיד, תזונה ומים מופחתי, deuterium, אוקיי? וזה מאפשר... אגב, זה נכתב על ידי לאזלו ג'י בורוס, סטפני סנף, אולי אתם מכירים אותה מכל המחקר על גליפוסייט וראונדאפ וכל הדברים האלה, בכלל רופאה ידועה, ג'יימס סי לץ', מריאנה טורי וזולטן רפס. Body Nutrient Interaction, זה הריכוז של ההיילייטס. Body Nutrient Interaction prepare humans to extreme challenges such as mountaineering in low atmospheric oxygen pressure. Climbing without supplemental oxygen is apt in natural ketosis to enhance proton delivery for cellular energy production. Deuterium depleted ketones spare ATP based nanomotors via efficient metabolic hydrogen peroxide, water and oxygen recycling. Deuteronomics reveals how ketones aid peroximal mitochondrial crosstalk to control deuterium for endurance and health. בעברית, בוא נגיד ככה. שנייה. בעברית, מה שבעצם אומר הנייר הזה, זה באמצעות מים מופחתי דיטריום ומזון מופחת דיטריום, והתחשבות בנאנו מוטורס, במנועים המאוד זהירים שיש לנו במיטוכונדריה, אבל זה... נלמד כל מי שבא לסדנה כמובן, אז במנועים האלה, ברגע שאנחנו דואגים למהירות הסיבוב שלהם, הם מצליחים להמשיך לספק או לייצר לנו מספיק מים וחמצן בגוף, בשביל כל הצרכים שלנו, אפילו כשאנחנו מטפסים לאברסט, כשיש שם מן הסתם בדרך פחות ופחות חמצן ככל שעולים. הקטע הזה של להתחשב בצורה שבה הגוף שלנו מייצר חשמל, מייצר אנרגיה, ולתת לו את התנאים הנכונים או התנאים המתאימים על מנת לייצר מים בגוף, לייצר אנרגיה בגוף, לייצר חמצן, שמה שנקרא שהפוטוסינתזה של הגוף, או מה שנקרא נשימה תאית, כי פוטוסינתזה זה אצל צמחים, ואצלנו זה נשימה תאית או נשימה מיטוכונדריאלית, שהתהליך הזה לא ייפגע ואפילו ישתפר, וברגע שהוא משתפר ולא נפגע, אז הכל משתפר. זה לא אומר שאתם לא יכולים פתאום לחלות או להתקרר או משהו כזה, אבל אתם מפחיתים את הסיכוי או הסיכון לחלות מצד אחד, ומשפרים את התפקוד היומיומי שלכם. למה? כי שיפרתם תפקודי מיטוכונדריה, נתתם למיטוכונדריה שלכם את התנאים המתאימים ביותר, ככל שניתן במציאות היום, לייצר אנרגיה ולייצר מים ולשמור בעצם על הגוף שלכם ועל הבריאות שלכם ועל החיוניות שלכם והפירות שלכם. אוקיי, אני שם לכם כאן עוד קישור, סליחה, Ctrl Z. אני מזכיר עוד פעם, מי שרוצה... כן. הסופה שקרוב, סדנת ביו-האקינג יוצאת לדרך, אתם מוזמנים להירשם, לא העליתי עדיין את המחיר, אז אתם רק יכולים להרוויח מזה, ואני בטח אעלה את המחיר הלילה, אני מקווה אם אני אזכור. בואו נראה מה עוד רציתי לומר לכם, נראה לי שזהו, אני אלך אולי לעניינים אחרים. שנייה, אני קורא תגובות. כן. למין, כל מי ש... אולי יוצא נגדי על דברים שאמרתי כאן, אתם יכולים לשפוט אותי, אתם יכולים לקלס אותי, אין בעיה, אבל תזכרו שאני זה שמראה לכם את הסרטון הזה של יצחק עובדיה, ולא מישהו אחר, ואני זה שמדבר על הדברים האלה, ולא מישהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שרב זה או אחר יראו גם סרטון וידברו על אותם דברים. אבל עם כל זה שאני רק בן אדם ויכול לטעות ויכול להגיד שטויות לפעמים, ואז אולי להתנצל, אם אני אוכח כתועה, עדיין אני מדבר מבחינתי על דברים מאוד מהותיים, בטח לנו כאן בארץ ישראל. אז כן. טוב, מזכיר לכם, חודש טוב מאוד, מברך את כולנו בחודש טוב ממש, שבוע נפלא. בוקר טוב, ותודה רבה שהייתם איתי, אנחנו נסיים כאן, ואני מקווה להמשיך עם השידור מחר. אומר לכם עוד פעם, מי שרוצה, סדנת ביואקים יוצאת לדרך, אני כנראה עלי מחיר הלילה, או שלא, עוד לא החלטתי, בואו נראה, הכוונה נמצאת, אבל הביצוע, לא יודע, ובכל מקרה, אני קצת מקורר, אז תאכלו לי רפואה שלמה. יאללה, תודה רבה לכם, נסיים בלי שיר, סתם כי, לא יודע, סתם כי. יאללה, תודה רבה, כל טוב. שבוע טוב, חודש טוב, מאוד. ביי.